ni na na ni na 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 ni na yo 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 yo
yo
הכל נהיה בדברו. טוב, התחלנו בשבוע שעבר לעסוק בימי תמוז. והתמקדנו במשנה של 17 בתמוז, במשנה במסכת תענית. אני אזכיר אותה בעל פה רגע, ב-17 בתמוז, חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז. השתברו הלוחות והובקעה העיר, ובוטל התמיד, ושרף אפוסטמוס את התורה. כולנו. ושרף הפוסטמוס את התורה, והוא עמד צלם בהיכל. והזכרנו, ובזה אני רוצה להתחיל עכשיו, דיברנו על שבירת הלוחות, ודיברנו על תמוז. הבקעת העיר ב-17 בתמוז היא הבקעת העיר בבית השני. בבית השני נפרצות החומות ב-17 בתמוז. אבל בבית הראשון, על פי עדות ירמיהו הנביא, גם בספר מלכים, גם בספר ירמיה, יש תאריך מדויק. בין 21 שנה צדקיהו ומולכו. ועוד מעט נחזור להיסטוריה הזאת, היא מאוד חשובה לנו, אבל אנחנו מתחילים את הכל מהשבוע. כשנכנסתי, אז אמרו לי שהשבוע ביום שישי יש אירוע היסטורי, חלוקת תעודות, נכון? זהו. אז בתת תמוז יש באמת אירוע היסטורי. אולי החשוב ביותר, יכול להיות שיש לו הרבה מאוד נפקמין על חלוקת התעודות, נגיע לזה עוד מעט. בין 21 שנה צדקיהו ומולכו, ו-11 שנה מלך בירושלים, בשם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה. ויעש הרע בעיני השם ככל אשר עשה יהויקים. עוד מעט נחזור להיסטוריה הזאת, כי לא תמיד הדברים זכורים. כי על אף השם הייתה בירושלים ויהודה, עד ישליחו אותם מעל פניו. וימרוד צדקיהו במלך בבל. גם לפרטים ההיסטוריים האלה של בבל, מצרים, של המרידה, ננסה להיכנס טיפה, אני רוצה לגעת בעיקרון. והיב השנה התשיעית למולכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, מה זה החודש העשירי בעשור לחודש? עשרה בטבת. והיב השנה התשיעית למולכו, כמה שנים הוא מולך, זוכרים? 11 שנה. ה-22 שנה שלפני החורבן, אנחנו מדברים על חורבן הבית הראשון. למניינם אנחנו נמצאים ב-597-587 לפני הספירה. ה-22 שנה שלפני החורבן מולכים בהם 11 שנה יהויקים, ששמו היה בעצם אליקים. עוד לפני שאני נכנס, אני רק מזכיר שנייה אחת. הוא בנו של עמון, נכדו של מנשה, בן נכדו של חזקיהו, יאשיהו, הוא אביו של יהויקים. יהויקים הולך 11 שנה, 3 חודשים ו-10 ימים, קצר מאוד, מולך בנו הראשון, ואחריו מעיפים אותו מלך מצרים, נגיע לזה עוד מעט, מולך צדקיהו את ה-11 שנים עד לחורבן עצמו. בסדר? אז בשנים מהחורבן אחורה הוא מולך מהשנה ה-11 לפני החורבן עד לחורבן עצמו. בשנה התשיעית למולכו, בחודש העשירי בעשור לחודש, כלומר 3 שנים לפני החורבן, בא נבוכדרצר מלך בבל, הוא וכל חילו. בכל התקופה הזאת יש מלחמת עולמים בין מצרים לבבל. בא נבוכדרצר מלך בבל, הוא וכל חילו, על ירושלים, ויחנו עליה ויבנו עליה דייק סביב. דייק סביב, מצור, מערבים, מגדלים. ותבוא העיר במצור עד ה-12 שנה למלך צדקיהו. טוב, עד ה-12 שנה, עד לשנה ה-11. בחודש הרביעי, ב9 לחודש, מחר בלילה, בחודש הרביעי, תמוז, ב9 לחודש, ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ. הפסוק הזה פה מאוד מאוד פרוזאי, ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ, אבל הפסוק הזה מתואר על ידי ירמיה בצורות אחרות, בפסוקים מוכרים לנו. ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן. זאת המציאות של בית ראשון, ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ. ותיבקע העיר, וכל אנשי המלחמה יברחו וייצאו מהעיר לילה. כל זה בליל ט' בתמוז. דרך שר בין החומותיים אשר על גן המלך, וחסדים על העיר סביב, וילכו דרך הערבה. וירדפו חיל כסדים אחרי המלך, וישיגו את צדקיהו בערבות יריחו. הוא בורח כנראה כדי להגיע אל עבר הירדן ושם לתפוס מקלט מדיני. הוא בורח עם בניו ועם ביתו. וישיגו את צדקיהו בערבות יריחו, וכל חילו נפוצו מעליו. אין נאמנות, אין כלום, כל השומרים בורחים, והוא נשאר למלך בבל. ויתפסו את המלך, ויעלו אותו אל מלך בבל ריבלתה בארץ חמת. כל זה קורה באותו יום, יום אחרי, אין לנו את התיארוך המדויק. וידבר איתו משפטים. הוא שופט אותו שם. וידבר איתו משפטים, זה המשפט של מלך בבל את צדקיהו. וישחט מלך בבל את בני צדקיהו לעיניו, וגם את כל שרי יהודה שחט בריבלתה. ואת עיני צדקיהו עיוור, ויעשרהו בנחושתיים, ויביאהו מלך בבל בבלה, ויתנהו בבית הפקודות עד יום מותו. ובחודש החמישי, אב, בעשור לחודש, זוכרים שתשעה באב היה הצטה ובעשרה באב העיקר? היא שנת 19 שנה למלך נבוכדרצר, מלך בבל. אגב, כבר לא קוראים לזה שנת 11 למלך צדקיהו, כי אין מלך צדקיהו ואין שנים. נגמר. בא נבוזרדן רב טבחים, עמד לפני מלך בבל בירושלים, וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים. ואת כל בית הגדול שרף באש, ואת כל חמות ירושלים סביב, נטצו כל חיל כסדים אשר את רב טבחים. ומדלות העם ואת יתר העם הנשארים בעיר, ואת הנופלים אשר נפלו אל מלך בבל, וכולי וכולי וכולי, אותם לוקחים לקורמים וליוגבים, ומגלים אותם לבבל, ועם דלת העם נשארים פה, ומי נשאר להנהיג אותם? במינוי של המלך. גדליהו בן אחיקם, ואז בלשון הרע פנימי, הורגים את גדליהו בן אחיקם. בכל אופן, ט' תמוז, הוא היום של הבקעת העיר של בית ראשון. ונוסיף פה תוספת, על פי זה, כשמספר הנביא על צום הרביעי, הוא עוד לא מדבר על בית שני. זאת אומרת שבמשך 70 שנה של גלות בבל ועד החזרה לארץ ישראל, תת תמוז השבוע ביום שישי היה יום צום. יש לנו דבר מעניין. כלומר 70 שנה ברור שהיה צום הרביעי שעליו נאמר יהפוך לששון ולשמחה. אז יום תת בתמוז הוא לא רק יום שאירע בו אירוע, אלא הוא יום שהיה לצום קשה מאוד 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 למשך 70 שנה. הוא היה תשעה באב, נכון מאוד, של הבית הראשון. עכשיו, לא. עוד פעם.
הוא היה
י"ז בתמוז של הבית השני. אחרי זה יש לנו את י"ב, את השריפה. זה קורה בצום ט' בתמוז, ביום ט' בתמוז. ואחר כך, אני רק מזכיר עכשיו בסוגריים, כאן אני רוצה להיכנס לנקודה שלנו לערב, אחר כך, כאשר בבית שני נבקעת העיר בי"ז בתמוז, אז קבעו שלא להטריח על הציבור בשני צומות. גם אל תשכחו שאם היו מטריחים בשני צומות, זה היה אמור להיות ט' בתמוז, י"ז בתמוז ותשעה באב. וקבעו את י"ז בתמוז כיום הצום שמציין את הבקעת העיר של שני הבתים, למרות שזה של בית שני. ולמה את י"ז בתמוז ולא את ט' בתמוז? כי חורבן בית שני חמור לנו יותר בלשון הפוסקים, חמיר לנטפי. למה? כי בית ראשון חרב על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ובית שני חרב על שנאת חינם. אז בשבוע הבא ניכנס למעבר הזה בין בית ראשון לבית שני, בעזרת השם. כי זה נקודה עצומה, אני לא יודע אם שמים לב, יש כאן תיאור היסטורי מרתק. היה צום במשך 70 שנה והעתיקו אותו ליום אחר. תבינו את כוחם של חכמים אז. כלומר 70 שנה צמו בט' בתמוז. והאירוע המכונן שתיאר את בקיעת העיר היה שבעה ט' בתמוז של אז. כלומר עוד היו זקנים שזכו את ט' בתמוז, כשהתחילו את י"ז בתמוז. היו יהודים זקנים שזכו שעד עכשיו היה ט' בתמוז. ופתאום, מה פירוש היו זקנים? כולם זכו את ט' בתמוז. היו כאלה שעוד זכו שקבעו את ט' בתמוז, לפני 70 שנה. ועכשיו י"ז בתמוז. עכשיו, ההחלפה היא מאוד משמעותית, אבל אני עוד לא רוצה להגיע אליה, כי אני רוצה להתמקד בט' בתמוז, ולחזור למה שאנחנו ננסים להיות נאמנים אליו כל הזמן עכשיו. אחרי זה. נכון, ודאי. ודאי, 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 נכון, 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 מחילה. יש את 400 שנה של בית שני, הם לא, ודאי, ודאי. ודאי, 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 נכון, 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 נכון. מחילה, יש את כל בית שני. יש את כל בית שני. אבל ברור שיש צום של 70 שנה, מחילה, יש צום של 70 שנה, בית שני, ואז 17 בתמוז. נקודה אחת חשובה, כן, לציין, לפני שאני ממשיך, סוגריים, סוגריים, זה לא משנה את זה, אבל זה שיטת הירושלמי, וזה בסוגריים של שנייה אחת, בירושלמי מופיע דבר מאוד מעניין, קשה להגיד אותו. קשה להגיד אותו, הירושלמי אומר שאין כוח בפה לאומרו. הוא קשה מאוד להבנה. על פי הירושלמי, גם בקיעת העיר בבית ראשון הייתה בי"ז בתמוז. תשאלו איך יכול להיות, הרי קראנו לפני שנייה פסוקים מפורשים. והפסוק הזה מופיע פה בירמיהו, ומופיע עוד מקום בירמיהו, ומופיע במלאכים, הכל על ידי ירמיהו, לפי חז"ל ירמיהו כתב את מלאכים. שאלו איך יכול להיות? הירושלמי אומר דבר נורא. יותר. למה תיקון סופרים? אז הירושלמי אומר שהחורבן החשיך כל כך את עיני כולם, שטעו בחשבון. מי? הפסוק בירמיהו. השאלה הירושלמי, אבל הקדוש ברוך הוא אישר את הפסוק. אומר הירושלמי, משל למלך, שאמרו לו, בניך גולים, בניך מתים, בניך זה, וטעו בחשבון, אמר, יטעו בחשבון. כבר לא מעניין אותי כלום. ירושלמי. זה ירושלמי מעניין מאוד מאוד. זה מנוגד לפסוק, זה מנוגד לפשט, והסוגיה שלנו בבבלי ופשט הפסוקים מדבר על ט' בתמוז, ואנחנו רוצים לגעת בט' בתמוז, רק הזכרתי את הירושלמי בסוגריים, כי חשוב לדעת את קיומו, זה רק מתאר את עוצמת החושך. אבל פשוטם של מקראות, ט' בתמוז הוא הבקעת העיר של בית ראשון. שבוע שעבר דיברנו על זה שביוזיים בתמוז הובקעה העיר, נפרצו החומות ושאלנו, נו, אז כשבעזרת השם תהיה גאולה, מה יהיה ההפך? כי בתשעה באב חרב הבית, אז מה יהיה ההפך? שיבנה הבית. אז ב-17 בתמוז נפרצו החומות, אז מה יהיה ההפך? אז אמרנו שההפך לא יהיה שיבנו החומות. כי שיבנו החומות, זאת בכלל לא שאיפה שלנו, אנחנו לא רוצים שיבנו חומות. אנחנו רוצים שלא יבנו חומות, אנחנו רוצים שפרזות תשב ירושלים, אנחנו רוצים שביתי, בית תפילה יקרא לכל העמים. אז מה ההפך? ההפך הוא שב-17 בתמוז, אם נפרצו החומות מהחוץ פנימה, אז ב-17 בתמוז בגאולה בעזרת השם יפרצו החומות מבפנים החוצה. אם ב-17 בתמוז נפרצו החומות, כי אנחנו היינו צריכים להיסגר בפנים כדי לא להראות מה יש בפנים, אז ב-17 בתמוז ההיפוך הוא שיפרצו החומות. אבל עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה. ישנה חולשה שאני רוצה להגיד שטוב מאוד שהיא קיימת, ללכת מיד לסוגיה של בית שני ולהתמקד בסוגיה של שנאת חינם. וזה נכון לעשות את זה, כי עובדה שקבעו את י"ז בתמוז כעיקר. אבל אסור לפספס את הנקודה. כשנכנסו האויבים בבית שני ופרצו את החומות, מה הם גילו בפנים? הם גילו בפנים עיר מלאה תורה. הם גילו בפנים עיר מלאה מצוות, בית שני. הם גילו בפנים את גדולי התנאים. במילה פשוטה שעליה שוב, אליה ניכנס בעזרת השם בפעם הבאה, הם גילו בפנים עיר מלאה חומות בפנים. מערכות מדהימות, חבל על הזמן. אבל מערכות מפורקות מבפנים, רקוב, מלא כוח, אבל ריקבון של שנאת חינם. חומות בין אחד לשני, חומות בין אחד לעצמו. זה מה שקרה בבית שני. וכשפרצו השבוע בט' בתמוז, מחר בלילה, ונכנסו לעיר בבית ראשון. זאת הסוגיה שלנו עכשיו. מה גילו אז? אז אנחנו יודעים שגילו עבודה זרה וגילו עריות ושפיכו דמים. אבל זה בכלל לא מספיק. מה הם גילו? מה היה פה? מה בעצם התמונה הפשוטה? התמונה הפשוטה. אנחנו ניכנס עוד מעט לכל, אבל קודם כל התמונה הכי יסודית. כשהם נכנסים ומגלים פה שני דברים שלנו קשה להבין איך אפשר שהם יהיו ביחד. אבל רק ללמוד אותם יכול לתת לנו הבנה כמה זה רלוונטי לחיים הפרטיים שלי ושלנו ושל כל אחד מאיתנו. הם נכנסים ומוצאים פה עבודה זרה, הם כבר מוצאים פה מולך. ואיך מתאר דווקא הנביא יחזקאל? הם מוצאים פה איך באותו יום הולך אדם ומקריב את בנו למולך, ואחר כך עולה בצהריים ומביא חטאת במקדש. זה הפסוק הקיצוני שבו רוצה לתאר יחזקאל את מה שהתרחש בו. הם גילו מציאות שיכולה להישמע ולהיתפס בעינינו כבלתי ניתנת להבנה. כבלתי ניתנת להבנה. אבל היא מציאות, אבל היא מציאות שצריך להעמיק בה כדי להבין למה ואיך צריך להתעורר? המציאות הזאת שבה יש את שני הדברים האלה ביחד, היא מציאות שצריך להבין איך היא יכולה להתרחש. איך יכול להתרחש דבר שבו בו זמנית, באותה עיר, באותה מציאות, בהפרשים של 100 מטר, הולך אדם, מקריב את בנו למולך, ועולה למקדש ומביא קורבן חטאת. העבודה זרה והגילוי הראיות והשפיכות דמים לא סתרו בכלל את היכל השם. וצריך לזכור לאן זה מגיע. עומד הנביא ירמיהו ומגיע בפקודת השם לבית המקדש, לחצר בית השם, ומעורר את האנשים. בראשית ממלכת יהויקים, פרק ו' בירמיה, בראשית ממלכות יהויקים בן יושיה מלך יהודה, היה הדבר הזה מאת השם לאמור. כה אמר השם, עמוד בחצר בית השם ודיברת על כל ערי יהודה הבאים להשתחוות בית השם. את כל הדברים אשר ציוויתיך לדבר עליהם, אל תגרע דבר. אולי ישמעו וישובו איש מדרכו הרעה, וניחמתי אל הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם מפני רוע מעלליהם. ואמרת עליהם, כה אמר השם, אם לא תשמעו אליי ללכת בתורתי אשר נתתי לפניכם, לשמוע על דברי עבדי הנביאים אשר אנוכי שולח עליכם, השכם ושלוח ולא שמעתם. ונתתי את הבית הזה כשילו. ואת העיר הזאת אתן לי כללה לכל גויי הארץ. זה בראשית ממלכות יהויקים. זוכרים כמה שנים זה? 22 שנה לפני החורבן. וישמעו הכהנים והנביאים וכל העם את ירמיהו מדבר את הדברים האלה בבית השם. ויהי ככלות ירמיהו לדבר את כל אשר ציווה השם לדבר את כל העם, ויתפסו אותו הכהנים והנביאים וכל העם לאמור, מות תמות. בחצר בית השם. מדוע ניבאת בשם השם לאמור, כשילו יהיה הבית הזה? והעיר הזאת תחרב מעין יושב. ויקהל כל העם אל ירמיהו בבית השם. אגב, מי הבטיח להם שהעיר הזאת לא יכולה להיחרב? למה הם כל כך משוכנעים שזה לא ייחרב? ופסוקים שלמים, פרקים שלמים, מתאר ירמיהו. האומרים, מי ייחת אל העיר הזאת? איך אפשר לפגוע בה בכלל? ובעומק הדברים, היכל השם, היכל השם המה. ואז תפקידם, שהם מבינים אותו, תקשיבו מי עושים את זה, הכהנים והנביאים וכל העם. הכהנים והנביאים וכל העם. מתוארים פה היחסים. מדוע ניבאת בשם השם לאמור כשלא יהיה הבית הזה? זאת אומרת, אם יש לך נבואה בשם השם, אל תגיד אותה. כי אתה הורס את השלווה. של מה? של היכולת להקריב בבוקר למולך ולהמשיך אחר הצהריים לבית המקדש. וישמעו שרי יהודה את הדברים האלה ויעלו מבית המלך בית השם וישבו בפתח שער השם מחדש, ואז מתחילה מלחמה פנימית בקהל, ויאמרו הכהנים והנביאים אל השרים ואל כל העם לאמור משפט מוות לאיש הזה, כי ניבא אל העיר הזאת כאשר שמעתם באוזניכם. זה בראשית ממלכת יהויקים. אני לא יודע אם אנחנו יודעים את זה, נקודה מאוד חשובה. מגילת איכה, שנקרא בתשעה באב, אנחנו כולנו יודעים שירמיה כתב את מגילת איכה. אבל אני לא יודע אם אנחנו יודעים שמגילת איכה, שכתובה ואנחנו קוראים אותה בתשעה באב, תשמעו את רש"י בתחילת מגילת איכה. ירמיה כתב ספר קינות. ספר קינות זה ספר איכה. כך נקרא ספר איכה על פי חז"ל, ספר קינות. ולמה הוא נקרא ספר קינות? כי במגילת איכה יש חמישה פרקים. כשבעצם חמשת הפרקים הם חמש קינות, או ארבע ואחת אחרונה, חתימה. פרק א', פרק ב' ופרק ד' פותחים באיכה, איכה, איכה. כל ארבעת הפרקים הולכים על פי א', ב'. פרק ג', בשונה מא', ב' וד', הולך על פי א', ב', כפול שלוש. כשפרק ג' מתאר את ירמיהו האישי. אני הגבר העוני בשבט עברתו, אותי נהג ויולה חושך ולא אור, אחבי ישוב וכולי, ומתאר את הדברים הכי קשים. דרך קשתו ויציבני לפניו כמטרה לחץ, דרים ותזנח משלום נפשי, עד למסקנות, נחנו פשענו ומרינו, נחפשה דרכינו ונחקורה ונשוב אל השם. תשמעו את רש"י בתחילת הספר, זה דבר מדהים, לא שמים לב לזה. ירמיה כתב ספר קינות, היא המגילה אשר שרף יהויקים על האח אשר על האש. והיו בה שלוש א' ב'ות. ולכן זה נקרא ספר הקינות. הספר הוא בעצם שלוש קינות. איכה ישבה בדד העיר רבת ים. איכה יעיב, פרק ב' מתחיל, איכה יעיב באפו, חמל השם, לא חמל, הרס את מבצרי בת ציון וכולי, תעניה וענייה. ואיכה יועם, זהב ישנה הקטם הטוב. שוב הוסיף עליו אני הגבר שהוא שלוש א' ב'ות. למה? שנאמר ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה שלוש כנגד שלוש. אתם יודעים מה זה ועוד נוסף עליהם? ירמיהו מנבא ומביא נבואה שמתארת את החורבן ומעוררת, הוא מבקש לעורר, הוא כל הזמן מבקש לעורר. ואז כשהוא מבקש לעורר, היה דבר השם אל ירמיהו לאמור פרק למדבר. קח לך מגילת ספר, וכתבת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים מיום דיברתי אליך מימי יושיהו ועד היום הזה. אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם. למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי לאבונם ולחטאתם. ויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי השם אשר דיבר אליו על מגילת ספר. סיפור מאוד חשוב. ירמיהו מעביר את דבר השם, זה כמעט תורה שבכתב, וברוך בן נריה כותב את דברי הנבואה. מי שחושב שירמיהו כתב לפי א' ב' כי הוא חיפש א' ב', ירמיהו כתב מדבר השם, והא' והב' באו להיכנס. ויצווה ירמיהו את ברוך לאמור, אני עצור לא אוכל לבוא בית השם. כי הוא כבר עכשיו בחצר המטרה, בתור הסכם פשרה אחרי המשפט מוות, כן, לא, ועם עוד משברים הוא מגיע לחצר המטרה. אני עצור, לא אוכל לבוא בית השם. אנחנו מדברים על מה פגשו בתת בתמוז כשבקעו את החומות. כל זה לפני, כל זה הרבה לפני, כל זה עוד לפני צדקיהו, כל זה אצל יהויקים. אני מדבר פה עכשיו על 14-15 שנה לפני החורבן. ובאת אתה וקראת במגילה אשר כתבת מפי את דברי השם באוזני העם, בית השם, ביום צום. מעוררים לצום לא בעקבות חורבן, אלא לעשות צום כדי להתעורר לתשובה. וגם באוזני כל יהודה הבאים מעריהם תקראם. אולי תיפול תחינתם לפני השם, וישובו איש מדרכו הרעה, כי גדול האף והחימה אשר דיבר השם אל העם הזה. ויעש ברוך בן נריה, ככל אשר ציווה ירמיהו הנביא, לקרוב הספר דברי השם, בית השם. בית השם זה קרנות המזבח. זה המקום שבו אתה לכאורה יכול לקרוא את דבר השם. אם לא שם אז איפה? ובבית המלך ודאי לא. איפה? במקום אחר ודאי לא. בגיא בן הינום בטח לא. איפה קוראים את דבר השם? איפה נשאר? איזה מגרש להבדיל נשאר כדי לקרוא בו את דבר השם? ויהי בשנה החמישית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה בחודש התשיעי. קראו צום לפני השם כל העם בירושלים. זה בכסלו. על פי פסוקים אחרים חז"ל אומרים שזה היה ד' כסלו צום. נקבע צום לתשובה. לכל העם הבאים מערי יהודה בירושלים. והעם מצטרף. ותראו מה קורה. ויקרא ברוך בספר את דברי ירמיהו בית השם בלשכת גמריהו בן שפן הסופר. וישמע מיכאיו בן גמריהו בן שפן את כל דברי השם מעל הספר. וירד בית המלך על לשכת הסופר, והוא בא לספר למלך מה קורה עכשיו. זה הכל עיר דוד. אז הוא יורד לארמון לספר מה קורה. שירמיהו קורא עכשיו בבית השם את דבר השם לעשות צום ולעשות תשובה. ויגד להם מיכאיו, להם הכוונה היא לשרים, את כל הדברים אשר שמע בקרוא ברוך בספר באוזני העם. וישלחו כל השרים אל ברוך את יהודי בן נתניהו בן שלמיהו בן כושי לאמור, המגילה אשר קראת בה באוזני העם ככנה וידך, ולך, ולך הכוונה היא בוהנה. ויקח ברוך בן נריהו את המגילה בידו ויבוא עליהם. ויאמרו אליו שבנה וקראנה באוזנינו ויקרא ברוך באוזניהם. ויהי כשומעם את כל הדברים, פחדו איש אל רעהו ויאמרו אל ברוך הגד נגד למלך את כל הדברים האלה. עכשיו תשמעו על מי מדובר, מדובר פה עכשיו לא על כל העם, על השרים. זאת אומרת שכל העם והשרים מזדעזעים. ואת ברוך שאלו לאמור, הגד נא לנו איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו. אנחנו רוצים לדעת בדיוק איך כתבת את זה מפיו. ויאמר להם ברוך, מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו. ויאמרו השרים אל ברוך, לכי סתר אתה וירמיהו ואיש אל ידע איפה אתם. ויבואו אל המלך הצעירה ואת המגילה יפקידו בלשכת אלישמע הסופר, ויגידו באוזני המלך את כל הדברים. וישלח המלך את יהודי לקחת את המגילה, ויקחיה מלשכת אלישמע הסופר, ויקראי היהודי באוזני המלך ובאוזני כל השרים העומדים מעל המלך. והמלך יושב בית החורף בחודש התשיעי. ואת האח לפניו מבוערת, כסלב בירושלים קר. חודש התשיעי, האח מבוערת. ויהי ככרו יהודי שלוש דלתות וארבעה, יקראנה בתער הסופר ואשלך אל האש אשר אל האח. ותפקידו זה לקחת את דבר השם ולשרוף אותו אל האח. אטום כל המגילה על האש אשר הלך. ולא פחדו. ולא קראו את בגדיהם המלך וכל עבודיו השומעים את כל הדברים האלה. והיא דבר השם אל ירמיהו אחרי שרוף המלך את המגילה ואת הדברים אשר כתב ברוך מפי ירמיהו לאמור. שוב, קח לך מגילה אחרת. וכתוב עליה את כל הדברים הראשונים אשר היו על המגילה הראשונה אשר שרף יהויקים מלך יהודה. ועל יהויקים מלך יהודה תאמר, כה אמר השם, אתה שרפת את המגילה הזאת לאמור, מדוע כתבת עליה לאמור, בו יבוא מלך בבל וישחית את הארץ הזאת, וישבית ממנה אדם ובהמה. לכן כה אמר השם על יהויקים מלך יהודה, לא יהיה לו יושב על כיסא דוד. ונבלתו תהיה מושלכת לחורב ביום ולקרח בלילה. ופקדתי עליו ועל זרעו ועל עבדיו את אבונם, והבאתי עליהם ועל יושבי ירושלים ואל איש יהודה את כל הרעה אשר דיברתי עליהם ולא שמעו. ירמיהו לקח מגילה אחרת, עכשיו תשמעו, ויתנה אל ברוך בן נריהו הסופר, ויכתוב עליה מפי ירמיהו את כל דברי הספר אשר שרף יהויקים מלך יהודה באש, ועוד, זה העיקר, נוסף עליהם דברים רבים כהמה. זוכרים את רש"י בתחילת איכה? ספר קינות הן שלוש א' בטות, ועכשיו הוא אומר לו, כתוב אותה מחדש, ועוד נוסף דברים רבים כהמה, הכוונה היא פרק של שלוש א' בטות, שבו הוא מתאר את מה שקורה לו. והוא מתאר איך הוא נזרק והסביעני במרורים, הכפישני באפר, הכפישני והרווני לענה, כל התיאור בפרק ג'. אני לא יודע אם שמים לב, אבל בעצם מגילת איכה עוסקת בדבר אחד. מגילת איכה היא מגילה לפי רש"י, לפי רש"י בפתיחת איכה. מגילת איכה היא לוחות שניים. מגילת איכה זה ספר שני אחרי הספר השרוף. מה שנוסף הוא פרק שמתאר את המצב הכי קשה עד למקום הכי נמוך שיכול להיות. הסביעני במרורים, הכפישני באפר, הרווני לענה, ואומר אבד נצחי ותאכלתי מהשם. ואז עובר ירמיהו בפרק ג' למסקנות של נחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת, נחפשה דרכנו ונחקורה, ומוסיף את פרק ה'. פרק ה' של איכה הוא לא לפי א' ב', אבל זה פילי פלאות. פרק ה' של איכה הוא 22 אותיות. 22 פסוקים. 22 פסוקים. שמסתיימים במה? השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. כי אם מאוס מאסתנו. על הר ציון ששמם. קוראים את הפסוקים ולא שמים לב מה היה בהר ציון. בהר ציון היה בבוקר הולכים ולוקחים את הילד למולך ואז הולכים להביא חטאת במקדש. זה הר ציון ששמם. והמציאות הייתה מציאות כזאת שלא אפשרה התעוררות. ומגילת איכה ונבואת ירמיה היא הצורך לאפשר לי לא להכניס את עצמי למצב שבו אני לא יכול להתעורר. אני לא יודע אם אנחנו שמים לב, זו נקודה מאוד עמוקה. אתם יודעים מה מצאו בבית שני בי"ז בתמוז כשנכנסו אחרי בית שני, בהבקעת העיר לפני תשעה באב, אחרי חורבן בית, בחורבן בית שני? מצאו שנאת חינם, מצאו חומות בינינו. מצאו תורה ומצאו מצוות. ומצאו זיוף רקוב של שנאה. בבית ראשון כשפרצו את החומות מצאו חומה אחרת לגמרי. מצאו חומה שאני בונה לעצמי כדי שלעולם לא אשנה קונספציה. זו חומה מסוג אחר. אני מסודר. וברור שמה שיחזקאל מתאר את האבא שלוקח את הבן למולך בבוקר והולך בצהריים זה מקרים קיצוניים, ומן הסתם אמרו שזה דברים קיצוניים ושוליים, אבל בסך הכל העם הולך קדימה. ומי שעובר על הנבואות בירמיה מגלה איך ירמיה הולך, ואנשים לא מבינים מה הוא רוצה, כי הם בטוחים על יחת עלינו, מי יחת עלינו? מי יכול ליפול על ירושלים? ירושלים חזקה, ירושלים מסודרת. כשירמיהו בא ואומר שצריך לקבל את מלך בבל, צדקיהו בהמשך לא מסוגל לקבל את זה. כשהוא מקבל את זה, זה כבר מאוחר מדי. עברונו של צדקיהו נועד רק לדבר אחד. כי ירמיהו מתאר בבל הטובה ולא תראה. וכשהוא מתאר לו את בבל הטובה ולא תראה, הוא מתאר לו את היכולת להיות במציאות שלמה, וכל כך כל כך להיות יציב בה, כל כך להיות חזק בה, שאתה בעצמך הולך להביא את החורבן בלי שאתה שם לב בכלל. אז מתי הביאו את החורבן בירושלים? רק כשהיו במולך? או גם כשהיו במקדש? למה הנבואות חוזרות פעם אחרי פעם אחרי פעם, מה קורה בבית השם כשירמיהו מדבר? הרי נוצרת התעוררות אדירה. אבל תמיד יש את מי שאיכשהו יעצור את ההתעוררות ויגיד, המציאות היא מציאות חזקה. יש מערכת, יש עולם, יש מדינה של בית ראשון. ט' בתמוז הוא יום ש-70 שנה היה צום. ט' בתמוז נשתנה הצום כדי שלא להטריח על הציבור, וקבעו במקום את ט' בתמוז את י' ז' בתמוז, כי י' ז' בתמוז חמור לנו יותר. אבל אנחנו לא יכולים להגיע לי' ז' בתמוז בלי ללמוד את ט' בתמוז. אי אפשר להגיע להבנה של בית שני בלי להבין שכשאנחנו מדברים על בית ראשון, אנחנו מתארים אי יכולת להתעורר או שעננות, לא בפני רעיונות, בפני פרשנויות, בפני דבר השם. בפני דבר השם הכי ברור שיכול להיות. אני לא יודע אם שמים לב לזה, זה דבר פלאי, אני לא חושב שיש עוד משהו שאנחנו קוראים, שהוא בעצם, זאת ההקדמה של רש"י לאיכה. שהוא בעצם, אתם יודעים מה קוראים עכשיו באיכה? אנחנו קוראים משהו שמישהו שרף כדי שלא נקרא. מישהו שרף את זה. כדי שלא נוכל לשמוע את זה אף פעם. תשעה באב הוא לא יום שבא לזכור חורבן. כל מגילת איכה עוסקת בהתעוררות לתשובה. מישהו הרגיל אותנו שתשובה מתחילים לעשות באלול. תשעה באב זה יוצא באמצע אוגוסט, זה גם בחופש, זה בין התעודות לאלול, זה בכלל לא שמים לב לזה. תשעה באב וכל מגילת איכה וכל ספר קינות. כל מגמתו יזכור השם מהיה לנו הביטה וראה את חרפתנו, נחלתנו נהפכה לזרים, וכל הקינות מתארות. אתם מבקים על זה ואין אתם זוכרים כהן ונביא נהרג במקדש השם ואין אתם זוכרים את... כל ההתעוררות של השיבנו השם אליך ונשובה. רק הדיון של סוף איכה הוא אחד. אנחנו לא יכולים לשוב אם אתה לא תשיב אותנו. אין לנו את הכוח לעשות את הפעולה הזאת של התשובה, בלי שאתה תעשה לנו את הכוח לעשות את הפעולה של התשובה. בתיאור של חז"ל, ובזה אני רוצה לעמוד, בתיאור פלאי של חז"ל, חז"ל מתארים מה קורה אז בחורבן. ותבוא העיר במצור ויחזק הרעב בעיר. ואמרנו, בתיאור אצל הנביא כאן הוא תיאור טכני, ויחזק הרעב. אבל אוי לי ועללי לי וילדי נשים רחמניות וטיפוחים ילדים ילדים וכל התיאורים הקשים שמתוארים באיכה, מתארים את היום הזה. והיו בנות ציון מתחברות בשווקים והיו רואות אלו את אלו. זאת אומרת לחברתה, למה יצאת לשוק? שלא יצאת לשוק מימייך. זה לא היה נהוג בכלל. והיא עונה ואומרת לה, מחסה אני ממך. קשה היא מכת הרעב. איני יכולה לסבול. והן אוחזות זו בזו וחוזרות ומבקשות בתוך העיר ואינן מוצאות. והיו מגפפות את העמודים ומיתות עליהם בראש כל פינה. ובניהן יונקי חל לבן היו מהלכים על ידיהם ועל רגליהם. כל אחד ואחד מכיר את אמו, אמו המתה. והוא עולה ונוטל את דדה ונותנו בפיו. שמה ימשוך חלב. והוא אינו מושך. ונפשו מתטרפת והוא מת אל חיק אמו. באותה השעה אמר המקום לירמיהו, קום לך לענתות וקח את השדה מאת חנמאל דודך. זוכרים את הסיפור? כשירמיהו הולך לקנות שדה כי עוד יבנו בתים, והוא שולח אותו לחנמאל לקנות את השדה, תשמעו, זה דבר לא יאמן. כיוון שיצא ירמיהו מירושלים, יצא הצדיק מן העיר. ירד מלאך מן השמיים ונתן רגליו על חומות ירושלים ופרצן. קרא ואמר, יבואו השונאים ויכנסו לבית שאדונו אינו בתוכו. אתם תופסים את התשובה להיכל השם? אתם יודעים מהו הבית כשאדונו אינו בתוכו? אבנים מסוכנות. ביטחון בקונספציה שקרית. סכנת נפשות. לא המולך מסוכן. להבדיל אלף אלפי הבדלות, הבית מסוכן. כי הבית נותן לך את הביטחון. שלא יחת עלינו משמיים. לבית שהלך אדונו מתוכו ויבוזו אותו ויחריבו. ויכנסו לכרם שהשומר הניחו והלך לו ויקצצו את גפניו. שלא תהיו משתבחים ואומרים, אתם כבשתם אותה. לא אתם כבשתם אותה. קריה כבושה כבשתם. עם הרוג הרגתם. בית שרוף שרפתם. באו השונאים וקבעו בימה שלהם בהר הבית. ועלה להם מקום שהיה המלך שלמה יושב שם ונוטל עיצה מן הזקנים מאח לשכלל את בית המקדש. אנחנו בבית ראשון. שם ישבו השונאים ונטלו עיצה, האח לשרוף את בית המקדש. זוכרים מה שדיברנו בשבוע שעבר? אתם יודעים מה זו גלות? גלות זו המתנה הכי גדולה. זה האיסורים הכי קשים. שהם המתנה הכי גדולה שיש. גלות היא לא לאפשר לך לסמוך על דבר, על מרחב, על ספייס, על בית. זוכרים את נשתברו הלוחות של משה רבינו? את היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל שדיברנו בשבוע שעבר? למה יישר כוחך ששיברת? כדי שלא יעבדו את הלוחות, אמר לנו המשך חוכמה. לא יודעים לדעת מה זו גלות. גלות היא מתנה. והישראליות, לא של בית ראשון, של היום בבוקר. לא המולך, אלא הבית הבנוי יחד עם המולך. יכולים להיות חברת הביטוח של הטרגדיה הכי גדולה שיש. באותו המקום שהיה המלך שלמה יושב שם ונוטל עיצה היאך לשכלל את בית המקדש, היו יושבים עכשיו השונאים ונטלו עיצה היאך לשרוף את בית המקדש. אין שום משמעות למקום. בבית שני מתואר איך נכנס טיטוס לבית קודשי הקודשים, ימח שמו וזכרו ולוקח את הפרוכת ומגרד אותה, ובעל זונה בקודש הקודשים. כי בבית שהאדון אינו בתוכו, אין כלום. יש סכנת נפשות, לא אין כלום. יש, אוהו יש, יש קליפות. שאתה יוצר. שאתה יוצר ביכולת הזאת, לייצר את הר ציון שומם. הר ציון לא שומם כי בית המקדש חרב. הר ציון שמם כשבית המקדש היה בנוי עם המולך. עד שנמלכו ביניהם, נטלו עיניהם, והנה ארבעה מלאכים יורדים. אתם מבינים מה חזל עושים לנו כאן? את מה שאתם הבנתם פה, הרי מה היה בפועל בירמיהו, ובספר מלאכים של ירמיהו מתארים בפועל. הם מתארים את מלך בבל ואת מלך מצרים ואת המאבקים. אבל כל זה זה מלאכים יורדים, רק אתה לא יודע לראות את זה. גם אנחנו מלאכים יורדים ויורדים ועולים ויורדים ועולים, רק אנחנו מתרגמים את זה בצורות אחרות. ובידם ארבעה לפידים של אש ונתנו בארבע זוויות של היכל ושרפו אותו. שראה כהן גדול שנשרף בית המקדש, עלה לראש גגו של היכל ועימו כיתות כיתות של פרחי כהונה, ומפתחות ההיכל בידיהם. אמרו ריבונו של עולם, הועיל ולא זכינו להיות גזברים נאמנים לפניך, הרי מפתחות של ביתך מסורים לך. אני חושב שזה מעין נשתברו הלוחות. קח את המפתחות. וזרקום כלפי מעלה. יצאה כמין פיסת יד וקיבלתם. יצא כהן גדול להילך לו. תפסו אותו שונאים ושחטו גבייתו אצל המזבח. אצל המזבח. מקום שהיה מקריב את התמיד. יצאה ביתו בורחת וצובחת. אוי לי אבא, חמדת עיניי. תפסו אותה ושחטוה וערבו דמה בדם אביה. כשראו הכהנים והלוויים שנשרף בית המקדש, נטלו את הכינורים ואת החצוצרות, ונפלו באש ונשרפו. כשראו הבתולות שהיו אורגות בפרוכת, זאת הפרוכת שדיברנו לפני שנייה, שנשרף בית המקדש, נפלו באש ונשרפו. כשראה צדקיהו כן, זוכרים את הפסוקים שמתארים את צדקיה? יצא לברוח במחילה שהייתה הולכת מביתו עד ערבות יריחו. תוספת של חזל כדי להסביר מה פירוש, איך הוא בורח לערבות יריחו בכביש הראשי, לא תפסו אותו במחסומים, מעלי אדומים, בכל האזור. אתם מבינים? במשך 22 שנה, פלוס השנים שלפני, 100 ימים אולי של מנשה כבר, אולי לפני כן, מהמלחמה לפני כן, עם חזקיהו, אשור, עם הכל, בונים מחילה. מעיר דוד ליריחו. מחילה שיש לה מגמה אחת. באותו הרגע שתהיה חדירה, אני בורח. תשימו לב, זה דבר לא יאמן. זאת אומרת, למלך יש מתחת לבית מחילה. יש מחילה. מוכנה. אחרת אי אפשר להבין איך הוא ברח. אז למה לא מתעוררים? המחילה היא לדעתי הסיפור של הכל. יש מחילה, כלומר הכנו מחילה. הכל מסודר. מכירים את המודיעין שלפני? יש. אבל זה לא רציני. שראה צדקיהו כן יצא לברוח במחילה שהייתה הולכת מביתו עד ערבות יריחו. מקום עמת המים באה. זימן הקדוש ברוך הוא צבי שהלך על גג המחילה. ורדפו הכסדיים אחרי הצבי. וכשהגיעו לפתח המחילה בערבות יריחו, היה צדקיהו ובניו יוצאים. ראו מה כסדים ותפסום. ולי אין ספק שחזל במדרש המדהים הזה עם המחילה, התכוונו לדבר אחד, אני אומר אותו בקיצור, זה דבר פלאי. אתם מכירים את המילה מחילה? מכירים את המילה מחילה? סלח לנו, מחל לנו. מכירים את המילה מחילה? מכירים, נכון? מילה לא מוכרת. אתם יודעים שהמילה מחילה לא מופיעה במקרא, בתנ"ך בכלל, אף לא פעם אחת בתור סליחה. לעולם לא. אין את המילה מחילה, זו מילה משנאית. היא לא מפעילה. מחול לנו מלכנו כי פשענו, זו מילה בתפילה. אין בתנ"ך מחילה. יש סליחה. מה ההבדל בין מחילה לסליחה? אנחנו אומרים בתפילה. סלח לנו אבינו, נו, כי חטאנו. מחול לנו מלכנו כי פשענו. מה ההבדל בין חטא לפשע? חטא זו החטאה. החטאתי. ניסית פעם לזרוק כדור לסל. החטאת, החטאתי. כשאני חוטא כלפיך, אני מצפה שתסלח. בכל מערכת אנושית, חברתית, אישית, זוגית, בכל מערכת, יש החטאות. ואין דבר יותר טבעי בעולם מלבקש לסלוח. לסלוח, אומרים המפרשים, דומה לשלוח. לעבור קדימה. אתם יודעים מה זה פשע? פי, סין, עין, זה לפסוע. מתי אני לא יכול לסלוח? כשזו הפעם האלף. אתה לא יכול להגיד לי שזה החטאה. זה היה 1,000 פעמים בשעה האחרונה. נכון? בתעודות שחותמים עליהם יש הבדל בין חטא לפשע, נכון? שפשענו זה שלקחנו את החטא והעברנו אותו כבר למשהו שהוא חוזר על עצמו בלי סוף. חטאות נעוריי ופשעיי אל תזכור. כשחטאות נעוריי הופכים להיות קבועים חלילה, זה נהיה לפשעיי. זה לא שפשע זה מחלקה א' במחלקת קרימינלים וחטא זה מחלקה ב'. זה אותו דבר, רק זה הופך לפשע. אתם יודעים מה ההבדל בין סליחה למחילה? מחילה זה לא במקרה. איך בונים מחילה? בשביל ליצור מחילה מה צריך? ליצור מחילה צריך קונגו, נכון? ליצור מחילה זה עבודה רצינית. אבל ליצור מחילה למי שראה פעם שעושים גשר יפה, שעושים מחילה, אתם יודעים איך עושים אותה? עושים אותה משני הצדדים. אחרת אתה לא תוכל אף פעם להגיע למחילה. אתה יוצר מחילה כי אתה חופר משני הצדדים. כך עשו מתחת לגשר בצפת. הרבה שנים בזמן האחרון. וככה יוצרים מחילה. כשנוצר מצב של פשע, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, מחול לנו מלכנו כי פשענו. כל עוד זה חטא, אפשר לסלוח. כשזה נהיה לפשע, צריך מחילה. עכשיו, זה דבר פלאי. המלך ידע לבנות מחילה. היא לא נבנתה בשנה ולא בשנתיים. מחילה כזאת נבנית עשרות שנים ואולי יותר מזה. מחילה שיוצאת מירושלים. אתם מסתדרים גיאוגרפית ומגיעה עד ערבות יריחו. היא מחילה שעובדים עליה מאות שנים. והמלך בטוח במחילה שלו. והקדוש ברוך הוא ארגן צבי שרץ מעל המחילה. אז מה רוצים הכסדים מהצבי? מה הוא קשור למלחמה? זה היו הג'ובניקים המשועממים. לא היה למה לעשות שם. אז הם רצו אחרי צבי, רצו לתפוס אותו. והם תפסו אותו בפתח המחילה בערבות יריחו. הרבה פחות מאות שנים צריך לעבוד על המחילה הזאת. וירמיהו ויחזקאל וישעיהו שבאים לדבר על המחילה הזאת, לא יכולים להגיע אליה כי אין התעוררות למחילה. לא כי אתה רע, כי יש בית מקדש. כי יש בית שאדנו עזבו, ואתה ממשיך לחשוב שכוחו של הבית הוא כמו כוחם של הלוחות, גם אם יש שם. ואפשר להיות בבית, ואתה נותן איזה תיאוריות, ואתה בונה קונספציות, ואתה מסביר הסברים, ואתה בונה עולמות שלמים. אני אצור באמצע המדרש רק הסיום. שלח אותם נבוזרדן אצל נבוכדנצר וצדקיהו בניו שיוצאים מהמחילה בערבות יריחו. אמר לו אמור צדקיהו נבוכדנצר, מה ראית למרוד עליי? הוא מעביר את הכל לנושא הפוליטי. אמרתי לך לסמוך על בבל ולא להיות עם מצרים. כל הטענות שלי אליהו לא הולך כל הדרך. באיזה דין אדוניך? עכשיו תשמעו את המלך הרשע, את נבוכדנצר. אם בדין אלוקיך, תשמעו את המנוול, ודאי חייב אתה להיערם, שנשבעת בשמו לשקר, הוא צודק 100%. כי צדקיהו נשבע בשם השם למלך בבל. אז אם בדין אדוניך, אני שליח שלו, לא אתה. מבינים מה זה העושה עבירה אחת, קונה לו קטגור אחד? לא אתה עושה דבר השם. אני נבוכדנצר הרשע עושה דבר השם. אני לא שאתה תגיד שאני דנתי אותך כי אני המלך הרשע. אני שבט אפו. אתה קטגור נוצר מזה שאתה יצרת אותי. אם בדין אלוקיך חייב אתה להיהרג שנשבעת לשמור השקר. אם בדיני מלכות חייב אתה להיהרג שכל מי שעובר שבועתו של מלך חייב להיהרג. הנאצי קיהו. רק בקשה אחת. אורגני ראשון שלא יראה בדם בניים. ובניו אומרים ומבקשים ממנו הורגנו תחילה, שלא נראה דם אבינו שפוך על הארץ. וכן עשה להם שחתם לפני אביהם, ואחר כך חיטט את עיניו, ונתנן בתנור והוליכן בבל, והוליכו בבל. והיה צדקיהו צובח ואומר, זה הסיפור של כל בית ראשון. בואו וראו כל בני אדם. שהיה ירמיהו מתנבא עליי ואמר לי, לבבל אתה הולך ובבבל תמות ובבל עיניך לא יראו. ולא הייתי שומע לדבר. והריני בבבל, ועיניי לא רואות. כשיצא ירמיה הנביא מהנתות לירושלים, נטל עיניו וראה עשן בית המקדש עולה. אמר בליבו שמא חזרו ישראל בתשובה להקריב קורבנו. אתם מבינים שבכל הזמן הזה לא נמצא? זה יכול להתרחש רק בירמיהו לא נמצא. איך בבית שני? כל עוד רבי צדוק בירושלים אי אפשר לעשות כלום. שמא חזרו ישראל בתשובה להקריב קורבנו. שהרי עשן הקטורת עולה. אנחנו דור אחרי השאלה מה זה העשן. בא ועמד לו על החומה וראה בית המקדש עשוי דגורים דגורים של אבנים, איי חורבות. חומת ירושלים מסוגר, התחיל צובח. וכאן אני אדלג על הכל, איך הוא עובר ורואה על הארץ את התיאורים הכי קשים. תיאורי החורבן הקשים ביותר והמוות הקשה ביותר. היה ירמיהו הולך ובוכה כך וכך וכך אמר, חבל עלייך לקראת המדינות. ועוד פעם. ובחזירתו היה רואה צבאות ידיים ורגליים. אני מדלג על חלק מהדברים פה, מושלכות בערים, והיה מלקטן ומגפפן ומחבקן ומנשקן ונותנן לתוך תליתו ובוכה עליהן ואומר, בניי, לא כך הזהרתי ואמרתי, תנו להשם אלוקיכם כבוד בטרם יחשיך ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף. על אותה שעה נאמר, זאת ההפטרה של תשעה באב, על ההרים אשא בכי ונהי ועל נאות מדבר קינה. על הערים הכוונה היא כשאני חוזר בערים ורואה את הכל מושלח ובוחר דבר אחד, לא כך אמרנו, בטרם יחשיך. והסיום. אמר ירמיהו כשהייתי עולה לירושלים. אני בזה עומד, אבל זאת הנקודה של הכל. אנחנו לא עסוקים בסיפור של היסטוריה. אנחנו עסוקים בעכשיו. כשהייתי עולה לירושלים, נטלתי עיניי וראיתי אישה אחת יושבת בראש ההר, לבושה שחורים, בסערה סתור, צועקת ומבקשת, מי ינחמנה? ואני צועק ומבקש, מי ינחמני? קרבתי אצלה ודיברתי אימא. ואמרתי לה, אם אישה את, דברי לי. ואם רוח את, הסתלקי מלפניי. ענתה ואמרה לי, אינך מכירני? אני היא שהיו לי 7 בנים. יצא אביהם למדינת הים. עד שאני עולה ובוכה עליו, שהוא לא חזר, באו ואמרו לי, נפל הבית על 7 בנייך והרגם. ואיני יודעת על מי אבכה ועל מי אסתור שערי. על מי מהילדים, על האבא, עליהם. עניתי ואמרתי, אין את טובה מאימי, ציון, כנסת ישראל. והיא עשויה, ציון הגדולה, מרעית לחיית השדה. עכשיו אוכלים ממנה הגללים, הבהמות. ענתה ואמרה לי, אני עמך ציון. גבלת. אני היא אם השבעה. אמרתי לה, דומה מכתך למכתו של איוב. מאיוב ניטלו בניו ובנותיו, וממך ניטלו בנייך ובנותייך. מאיוב ניטלו כספו וזהבו, וממך ניטלו כספך וזהבך. איוב הושלך לתוך האשפה, ואת נעשית אשפה של זבל. וכשם שחזר הקדוש ברוך הוא וניחם את איוב, כך עתידו לחזור ולנחמך. אז כשניכנס בעזרת השם בשבוע הבא לחומות של הבית השני, ניכנס לסוגיה הקשה, הקשה יותר, חמור לנטפי, המובנת מאוד. אבל אולי בסוגיה הזאת צריך לעסוק על ההתחלה ואולי לא פחות. החומה שנובעת מהבית. וכשם שחזר וניחם את איוב, כך הוא עתיד לחזור ולנחמך. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.